אז אנחנו שוב פה בדיון המשפטים עם הצוות הקבוע שלי כאן, קבוע, פעם בכמה זמן, עורכי הדין שחר בן מאיר וניר אלפסה, אז אני שמח שהם מצאו שעה קלה פנויה לשוחח איתי, בעקבות אחרי הבחירות שבהן כנראה נתניהו הולך, היום יעלה בידו להודיע שהוא הקים ממשלה ושיחזור להיות ראש ממשלה למרות המשפט המתנהל, וסיפור דרי שלמרות כל העסקאות הולך להיות שר רב כוח בכמה משרדים ועוד 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 ועוד. אז התכנסנו פה גם בשביל לעשות איזשהו פוסט מורטם אחרי הבחירות, כי פעם קודמת שנפגשנו זה היה לפני, ואמרנו, נראה פסקת התגברות, נראה אם יהיה בכלל רקע ואפשרות פוליטית לעניין הזה. מאז באמת עברו מים, והתוצאות מאוד מאוד מובהקות, לא חשוב כרגע המספרים המוחלטים. אז אני אפתח איתך, שחר בן מאיר, במשהו שככה קשקשנו בינינו לפני שהתחלנו להקליט. אמרתי לך משהו כמו, תשמע, זו שהתאמה לא כל כך יפה או לא כל כך נעימה של המערכת המשפטית, כל מי שמרכיב את המערכת המשפטית, פרקליטים, שופטים, בתי משפט, יועצים משפטיים וכו'. גם אתם מרגישים ככה? אתה מרגיש ככה?
כן, מה זה שהתאמה לא יפה? זה מערכת...
הלא נעימה, אוקיי, בוא נעדן את זה.
זה מערכת שנמצאת תחת מתקפה, היא נמצאת תחת מתקפה מאנשים שיש להם אינטרסים לפגוע במערכת הזאת, מאינטרסים פסולים. אחד זה כמובן משפט נתניהו, קח את השינוי שרוצים לעשות בחוק יסוד הממשלה, זה בשביל לאפשר לדרי שהוא עבריין מורשע פעם שנייה או שלישית, ושהוא נמצא בעצם, הוא נמצא בריצוי העונש שלו, הוא עכשיו מרצה את עונש המאסר שלו, כן. זה מאסר על תנאי, אבל מאסר על תנאי זה נחשב מאסר שאתה מרצה אותו על תנאי, אז הוא נמצא כרגע בתקופת התנאי שלו, אז זה נתניהו ודרי. יש את הסיפור של בן גביר עם פקודת המשטרה, שזה בכלל בעיניים שלי, עוד פעם, בוא נשים בצד שאלות פוליטיות של ימין או שמאל, כאילו, אתה לוקח בן אדם שהוא גזען מוצהר, בן אדם שהורשע בעבירות של, נדמה לי של עבירות של טרור, הוא בוודאי בן אדם ש...
היה חבר בארגון שיצא מחוץ לחוק, כי הוא גדל
בארגון טרור. שיצא מחוץ לחוק, זאת אומרת, בוא נגיד, ההיסטוריה המרכזית שלו זה של...
הוא הכיר את המשטרה מהצד הלא נכון שלה.
כן,
בדיוק. בית השבק.
מאבק גם ברשויות החוק, ברשויות המדינה בכלל.
כן.
אז אותו אתה שם להיות הבן אדם שאחראי על מערכת אכיפת החוק. גם האבסורד, אתה שם אותו בתור מי שאחראי על מערכת אכיפת החוק, וגם אתה מבצע שינויים בפקודת המשטרה, באופן שבאמת הוא הזוי, של לתת לשר סמכויות נרחבות בעניין הזה, זה הזוי לחלוטין.
כן, אז כמו שביקשתי, שאלות קצרות, תשובות קצרות, אז ניר, אני אפנה את השאלה אליך עם טוויסט קצר, גם על זה דיברנו גם בטוויטר וגם עכשיו לפני ההקלטה, כמו שאמרתי, ימים לא קלים לכל מי שעסוק בענייני חוק, מבית המשפט העליון ועד אליכם, פרקליטים מן השורה או כאלה שמגישים עתירות וכן הלאה, ונדמה לי שאחד הדברים שהם לגמרי אצבע בעין זה הסיפור עם דרי, כי ואנחנו נשמע את ההסבר המלומד והמשפטי שלך לעניין הזה, אבל עדיין ציבורית, לפחות בעיני האזרח השומר החוק שצופה אל נבחריו ואל שופטיו ומבין שעושים ממנו צחוק, זה בלתי נסבל. אני לא מבין איך דבר כזה בכלל ייתכן. אתה תסביר את זה בפרוטרוט אחר כך, אבל בוא ככה, ברמה של תחושה.
תראה, קשה לשווק בצורה שהיא קלה לאוזן את היומיומיות שבה סיטואציות כאלה מתרחשות בבית משפט, כשמדובר בשאר העולם, שאר אזרחי המדינה וכולי. כרגע, בגלל הפרופיל הציבורי של ההסדר שעשו עם אריה דרי, ואחרי כן האופן שבו הדברים כרגע מתנהלים עם שינוי החקיקה כדי לנסות ליישב את ההשלכות של פסק הדין שיצא מהסדר הטיעון הזה, בצורה כזו שלא תפגע ביכולת לשבץ אותו, ללהק אותו בתפקיד מרכזי בממשלה הנבחרת, קשה להסביר לציבור שזה עניין יומיומי בסופו של דבר הוא תוצר של כך איך עובדים הדברים בבית משפט. עכשיו, זה שבסופו של דבר כן צריך לעשות שינוי חקיקה, זה בעצם האבסורד, זה בעצם העיוות, זה בעצם חוסר ההיגיון שנובע מהמהלך. כלומר, בשביל לנסות וליישב כזה עיוות מוסרי, נדרשים לתיקון על פניו פרסונלי של חוק יסוד, אבל בסוף עוד יהיו עוד כאלה שיהנו ממנו,
וזה לא אומר דבר. אז ניסיתי להגיד שהוא פרסונלי,
אבל הוא יהיה דופ. פרסונלי, אבל יש עוד פרסונות שיכולים להגיד ממנו.
לא, לא, זה ניסיתי להגיד שיהיו, כן, שזה יהיה דו פרסונלי, כי אם זה יעבור עבור דרעי, רוב הסיכויים שזה ישמש בעתיד מתישהו, ואולי לא רחוק גם את נתניהו.
אז אנחנו גם נשאל את עצמנו, למה אנחנו כחברה בכלל צריכים לרצות שיהיו כאלה שינויים, ולמה שאנחנו מרחיב את הצוהר, שנניח בעיה מצומצם לפי פסיקת בית משפט עליון, וניתן לו פרשנות מרחיבה, שתכניס פנימה כל מיני התנהגויות שמאפיינות נושא משרה בכירים. זה אבסורד.
כן. אז אנחנו נדבר על כל הדברים האלה, פה נעשה הפסקונת קצרה, ואני אזכיר לכולנו שאתם בפודקאסט שלי, על הדרך, שיחות עם טובי פולק, וכאמור, פגישה נוספת עם צוות הפרקליטים שלי, שלא תחשבו שאני מסובך במשהו, אבל אני שמח להריח אותם כפרשנים, כסוג של חברים, עורכי הדין שחר בן מאיר וניר אלפסה, ואנחנו נדבר כמובן על כל הסיפורי דרי ונתניהו, ופסקת ההתגברות, ובן גביר, ו... כל מה שהזמן יותיר לנו, או הסבלנות שלנו ושלכם, ובעיקר על אני חייב להגיד, בעיקר על התחושות הן של, לא יודע אין סוף העולם, אבל תחושות הן שכל מה שהכרנו עד היום, לקראת השבעת הממשלה הזאת, כנראה בעוד שבוע או משהו כזה, לא יהיה כשהיה. אני לא יודע לכמה זמן, אני לא יודע אם זה הפיך או לא, אבל זו תחושה מאוד מאוד רעה. אני אומר את זה כאזרח, לא מייצג אף אחד, לפחות אני, ממרומי השנים שאני חי כאן, לא זוכר דבר כזה. אז זהו, נשמע את קטע הפתיחה של Silent Regression כרגיל, ונחזור לשיחה עם שחר בן מאיר וניר אלפסה. עוד שנייה. אז זהו, אנחנו פה עם עורכי הדין שחר בן מאיר וניר אלפסה, ואנחנו מדברים על משפט נתניהו, אבל זה הרבה מעבר למשפט נתניהו, אנחנו בסוג של מתקפה כוללת, ובאמת אני מרגיש כמו צופה בקרבות קדמוניים, שדה הקרב פרוס לפנינו, הגייסות ערוכים, יריב לוין פחות או יותר המוח שמאחורי ה... איך נקרא לזה, המוח המבשל, הזדוני, אם תרשו לי, הוא רוצה בכלל מה, זה מצחיק שהוא צריך לשכנע את נתניהו, שבעצמו מסובך למערכת המשפט, הוא צריך לשכנע את נתניהו לרפורמה מרחיקות לכת, עד כדי פחות או יותר ביטול או עיון ממשי של, מעשי של בית המשפט העליון, אם נניח מורידים את גיל הפרישה ל-60 או ל-62 אחר. זאת אומרת, צריך להחליף את כל השופטים פחות או יותר, כל מיני דברים באמת שהם מעל ומעבר לכל דמיון. אבל אני רוצה לחזור לרגע לסיפור של המשפט עצמו, ואחר כך נגיע לדרי, כי, ועל זה התחלתי לדבר קודם עם שחר. התחושה שלי כמי שעוקב אחרי אורלי ברלב, אחרי הפרשנויות שלכם, אחרי הדיווחים המעטים, צריך להגיד, של הכתבים המשפטיים, היא של עייפות נוראית, של לעיסת חומרים, שעוד ועוד ועוד מאותו דבר, פעם זה שרן, פעם יפעת סגב, חי, whatever, היועצת המשפטית, נויפלד נדמלי, ועוד ועוד כל מיני כאלה, שפחות או יותר מתעסקים ומבשלים ומתבחבשים באותו עניין בדיוק.
תשמע, בוא נגיד את זה בשני מישורים, קודם כל ככה זה משפט, מה לעשות, משפט עם הרבה עדים והרבה אירועים, אז כן, הוא מורכב מאין סוף נקודות קטנות ומאין סוף עדויות קטנות או לא קטנות או עדויות על פרטים כאלו אחרים שבא בן אדם ומעיד ואתה חוקר אותו. אז זה קודם כל, אין מה לעשות. אני יכול להגיד לפחות שני דברים בביקורת על השופטים בהקשר הזה. אחד, הם נותנים יד חופשית לחלוטין לגבי זמן החקירות, והרבה פעמים אני... אני חושב שגם אני אומר את זה, גם ניר אומר את זה, הרבה פעמים חלק גדול מהחקירות הן ממש לא רלוונטיות, ואם השופטים היו קוצבים זמן, אז הפרקליטים, בעיקר כמובן מהסנגוריה, כי הם כרגע בחקירות נגדיות, אבל גם בתביעה היו מתכנסים למיין פוינט, זה נקודה אחת. נקודה שנייה, אני חושב שהשופטים עשו טעות, טעות משפטית, אני מתכוון, בזה שהם פטרו את נתניהו באופן מלא מלבוא למשפט. הוא גמרנו, לא, המשפט זה לא עניין שלו. המשפט מבחינתו זה קריסת התיקים שהוא מעדעד ברשתות החברתיות. סופו של דבר הוא הנאשם. עכשיו, אני לא חושב שהם היו צריכים להכריח אותו להופיע לשם יום, 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 אבל בוודאי הם לא היו אמורים לתת לו פטור מלא. ולכן גם, אתה יודע, התחושה הזאת שאתה אומר, שזה שני יקומים מקבילים, יש את נתניהו שעומד להקים ממשלה, ויש את המשפט, הוא לא שייך לזה, הוא לא נמצא שם, הוא לא זה, אז אומנם מדברים על זה. הוא הנאשם, ואם אנחנו מדברים, אתה יודע, על מערכת המשפט ועל השוויון בפני החוק, אני לא מכיר תיק פלילי, שניר אולי מכיר יותר ממני, שתיק פלילי שנותנים לנאשם, שהוא לא במעצר אדום ההליכים, פטור גורף, אל תבוא. אנחנו נהל את המשפט, במיוחד במשפט שנמשך חודשים ושנים.
כן. ניר, אמרתי לשחר לפני שאתה הצטרפת, לפני ההקלטה, שהתחושה שלי ולא רק שלי, בשיחות, בשיחות חולים, בשיחות פנים אל פנים, בשיחות באינטרנט, היא של סוג של אווירת סוף קורס. זאת אומרת, המשפט התחיל כשנתניהו היה ראש ממשלה, ובתוך כדי המשפט היו... לא יודע, לא זוכר כבר כמה, שלוש או ארבע מערכות בחירות תוך כדי, והוא המשיך להיות ראש ממשלה, ואז הוא הפסיק להיות ראש ממשלה, ומאז חלפו שנה וחצי, הוא עדיין לא הקים ממשלה אחרת, והוא עדיין לא ראש ממשלה, וכל העסק הזה נמשך ונמשך ונמתח, ועכשיו פתאום נדמה שיש נפילת מתח מוחלטת, לפחות ברמה הציבורית. אני לא נכנס כרגע לדיונים המשפטיים עצמם. והתחושה היא, הם ימצאו את הדרך. אני כתבתי על זה מספיק פעמים, אני לא אוהב לצטט את עצמי יותר מדי, אבל הצמד המילים תימצא הדרך, פתאום נהיית נורא נורא נעים, נורא נורא מוחשיים, שני המילים האלה. וזה יכול להיות דרך פסקת ההתגברות, שתאפשר לו נניח, אם יהיה הסדר ללא מאסר, אפרופו דרי, להמשיך לכהן בכל תפקיד ציבורי שהוא ירצה, שהנה זה כבר לא פרסונלי, אלא דו פרסונלי, כמו שאמרנו קודם, זה ישרת את שני האנשים האלה, אם וכאשר. או בכלל ביטול, אתה יודע, עיון המשפט, אנשים מזדקנים, אנשים שלא נדע מתים, אנשים נהיים חולים, שופטים צריכים, לא יודע, לפרוש, יכול להיות באיזשהו שלב, אנחנו לא יודעים, אני לא יודע בני כמה שופטים, אבל אם זה יימשך עוד 5-6 שנים, לך תדע. ואולי באמת מישהו אתה יודע, מהעבדים, מהסריסים של נתניהו, יביא לכנסת את חוק, החוק לביטול פסקת או סעיף הפרת האמונים, ואז השוחד שדי אפשרי שהוא ירד, הנה נגמר המשפט, פשוט מהיום למחר אין יותר משפט. זה משהו שמופרך או נמצא רק באוויר, או שאתם גם מרגישים אותו? אתה מרגיש אותו?
תראה, אני באמת יודע שצריך לעשות את ההפרדה הזאת בין הזירה הציבורית תקשורתית, ודווקא אני נוטה להסכים עם שחר בהקשר הזה של הסיקור. ראשית, יש לפחות ברשתות, כל הכתבים שעובדים עם הרשתות, באופן אינטראקטיבי, נגיד בטוויטר או באמצעות פושים לכתבות של עצמם, הכתבים שנמצאים באולמות, הם דואגים שהסיקור שלהם יבוא לביטוי. אם העורך נותן לזה קדימות באתר או במהדורה, אתמול למשל ראיתי שדוד שרן קיבל במה מרכזית במהדורה של חדשות 12, okay. עם וידאו וכולי, צילומים מהאולם, זה קורה פעם בכמה זמן, זה הופך מעניין דווקא בגלל כל האלמנטים שהם נשמעים מאוד מעניינים לציבור שלא מבין את המונח המשפטי, עוינות, סותר עדויות שלו בחקירה במשטרה, דיווחים של נחקרים, של עדים על האופן שבו החקירה כלפיהם הייתה דורסנית, אלה דברים שהם כרגע מאוד מפרנסים את הכותרות באמצעות כתבי המשפט שיושבים שם בכל הרשתות, וזה בעצם אומר שהציבור כן פתאום מקבל הצצה להתפתחויות. עכשיו, בנורמה, אין ספק שכל החפירה סביב ההיבט הרגולטורי בתיק 4000 היא א' ארוכה, היא קצת מאותו דבר עם זוויות של כל מעורב בחלקת האלוהים שלו, בין אם מהמנגנון המקצועי, בין אם מהמנגנון של אנשי הצוות, כמו למשל העד שנמצא כרגע על הדוכן. אבל שוב, אלו אותן סיטואציות, אותו פרק זמן של בערך שנה ברוטו, שבו קרו ההתרחשויות, ואני הכי מרחם במרכאות על אנשים כמו שחר, שיש להם את המציאות האלטרנטיבית מניירות, מוועדות, מפרוטוקולים, וכשהדברים נאמרים בצורה שהיא חצויה או חלקית או לא קוהרנטית באולמות, כשהעדים עומדים על הדוכן ומתארים סיטואציות שאולי בעולם האמת היו נראות אחרת, זה חלק מתסכול של אמת משפטית שנכנסת פנימה לדלתות. עכשיו, אני לא יודע מה תהיה התמונה הסופית, אבל יכול מאוד להיות שבסופו של יום, גם אם זה באשמת בית משפט במרכאות, או גם אם זה באשמת התביעה שלא בונה את התיק נכון, יכול להיות שהתמונה הכללית הנכונה בתיק 4000, שהוא בעצם מורכב להבנה להדיוטות, הדיוטות של הליכי רגולציה, הדיוטות של עולם התקשורת, יכול להיות שהתמונה כולה היא לא תלובן. עכשיו, זה ברור, הנחת המוצא היא שזה משחק לטובת מי שרוצים להרשיע. כלומר, מי שרוצים להרשיע, המטרה שלו זה ליצור איזשהו כאוס עובדתי, ליצור איזושהי מסכת שהמשטרה הרכיבה אותה כפאזל, עם ראיית מנהרה שכל המטרה שלה הייתה לכונן תשתית ראייתית מרשיעה, כנגד נתניהו.
רגע, רגע, אמרת להרשיע או לזכות? אני...
לא, אני אומר שהמשטרה הרכיבה פאזל שמטרתו בעצם...
אז זה מה שהשני העדים האחרונים מתריעים אומרים, שהיו חדורי מטרה להציב את המטרה ואחר כך, אתה יודע, לראות את החץ.
מה שאני בא ואומר זה שכרגע האינטרס של ההגנה הוא ליצור את האנדרלמוסיה הזאת.
של ההגנה, אוקיי, לא, אתה...
אמרתי, להציג תמונה שהיא תשרת את הקו הגנה הזה. בית משפט...
להטיל ספק בעצם, זה הבסיס של קו הגנה.
אני אומר, בית משפט בכמה וכמה חזיתות, שחר התייחס לרפיון שבו הם מתנהלים ביחס לחיוב של הנאשם נתניהו להגיע לדיונים. אנחנו מכירים כל מיני החלטות ביניים שבהם אנחנו נמצאים בצומת ראייתי, עד עומד על הדוכן, שופטים כבר נמצאים פרק זמן, יש קילומטראז' בתיק, כבר הוגשו להם לא מעט חומרים כתובים, התיק הזה נשמע, אבל היו גם בו הפוגות שבהן אפשר היה לגשר על הפערים ולהכיר את החומרים, ועדיין, בכל פעם מחדש, כשעולה איזשהו סימן שאלה לגבי, אפילו הכי בסיסי, האם העד נותן גרסה בבית משפט, שהיא לגמרי סותרת את האמרות שלו, יש דחיינות של ההכרעה. עכשיו, דחיינות של ההכרעה מתכתבת, גם הסנגורים מתלוננים עליה. הסנגורים מתלוננים על דחיינות בהכרעה, בגלל שעוד לא נקבע מועד שבו יהיה הזמן הנכון, נניח לדון בכל בקשת הטענות הכלליות המרובות שנועדו לכונן הגנה מן הצדק כטיעון כללי שאוסף לתוכו את כל המחדלים, העיוותים והקלקולים שהיו.
נדמה לי אבל שגם נתניהו וגם אלוביץ'
ג'ק חן הגיש את הבקשה הזאת בשם אלוביץ'. היום ג'ק חן בעצמו כבר יודע שישנם עוד אי אלו ספיחים של פרקים שהוא ירצה להוסיף. הסיבה שנתניהו בעצם, הסיבה המשפטית שנתניהו עוד לא הגיש את הבקשה שלו, זה כי אחרי שהעדים פילבר, חפץ ובעיקר פילבר, העידו, היה צורך ללבן את הטענות שעלו ביחס לאופן שבו נועלה החקירה, מול חוקרים שטרם עמדו על דוכן העדים, וזה בעיקר ראשי הצוות שחקרו את פילבר.
אתה רואה רק...
ואז בעצם, בהקשר הזה, הפאזל הראייתי עוד לא הושלם, ולכן עצה להם הדרך, מה אתם עכשיו מערבבים לנו את תיק 1000, תנו לנו להתקדם בתיק 4000.
אני גם לא מבין כל כך את הקפיצות בין 1000 ל-2000, ל-3000 כל פעם מחדש. לא מבין את
ההיגיון. בית משפט לא אמר משהו אחר לתביעה, בית משפט יודע שבעצם הפררוגרטיבה של ליהוק העדים, והעמדתם ובחירת סדר הופעת העדים, היא בדרך כלל באופן מסורתי, היא מסורה לתביעה. אלא אם כן בית משפט היה מכתיב דרך אחרת. עכשיו, היום, זה מגיע אפילו לסיטואציות שהיו ימים קצרים מדי, כי התביעה לא קיבלה גישה אסרטיבית מצד שופטים, איך זה שאנחנו נתקעים היום, יש לנו יום אחד שלם, ובגלל שהגברת יפעת בן חי סגב לא הייתה מוכנה לדיון ביום איקס, אז אנחנו עכשיו מסיימים את יום הדיונים שלנו, כי התביעה לא התכוננה עם עד אחר. אז זה מראה על איזשהו רפיון של בית משפט, שמתנפץ אל התמשכות הליכים.
אני לא מקנה בשופטים האלה לשמוע את כל הדברים האלה.
אתם שומעים את התיק. אנחנו לא יודעים מה השופטים חושבים על כל נושא ונושא, לפעמים אנחנו שומעים שהם מכוונים חיי סנגורים, לומר, אנחנו לא נקבל הכרעות לגבי טיב המקצועיות של ההיבטים הרגולטוריים, ואנחנו לא רוצים שתגידו לנו אם הייתה כאן התנהלות תקינה או לא תקינה, אל תחקור בקו הזה. אבל באופן כללי, נכון מה ששחר אמר, שגם החקירות פה הן ארוכות, ארוכות מדי לפעמים.
רק ההסבר שלך, ניר, רק ההסבר שלך פה, אני לא נרדם, כי הוא מרתק, אבל הוא נורא, זה נשמע נורא מייגע, ולעבור עוד יום כזה ועוד יום כזה, 6-7 שעות, עם הפסקה.
זאת המטריה.
אני יודע, אבל פה מדובר על החיים שלנו.
זה לא סקסי תקשורתית.
אני שום רצון שזה סקסי תקשורתית. אני רק רוצה, שנייה, אני כבר בא אליך, שחר, אני רק הייתי רוצה שהצדק הזה לא רק יראה, לא רק יעשה, אלא גם יהיה תכליתי. וכאזרח, הרי אתה יודע, זה יכול להימשך עד קץ הדורות.
אז אני אגיד לך מה כן נכון שאמרת. מה שנכון שאמרת זה שבינתיים, בעולם החיצוני, הפוליטי, הציבורי, וואלה, קרו לא מעט דברים שההליך המשפטי לא הזיז להם, כי עובדה שהתוצאות של הבחירות הן כאלה ולא דווקא אחרות. ויכול להיות שהאקלים הפוליטי ייצר מציאות משפטית, אם כן או לא תוחלף יועצת משפטית, עם תפיסה מסוימת של רשויות התביעה, נגיד, והתפיסה של אייסמן היא כזו, אבל אולי יועץ משפטי עתידי יבוא ויאמר לו שצריך לראות את הדברים אחרת, כי יש פה יותר מדי בגים וכאלה. אז יכול להשתנות פה דבר, לא כרגע אנחנו לא יודעים את זה.
שחר, רצית להגיב, אבל לפני זה אני רוצה לזרוק לך עוד משהו אחד קטן. בשני העדים הנוכחים עלתה הדרישה להכריז עליהם כעדים עוינים. התחושה היא שהם באו, לא יודע אם מאוימים, אבל חדורי רוח קרב, קצת יותר מאשר העידו במשטרה לפני איקס שנים, ואי אפשר להשתחרר מהרגשה שזה גם קשור למה שניר עכשיו הזכיר, רק עם הפוליטי. יכול להיות שזה לא רק שייך, אבל...
שמע רגע, על מה הוא ביקש, התובע היום, על מה ביקש להכריז על שרן עוין. אם הדעה שלו לגבי אם בן אדם מסוגל לעשן 3 או 4 סיגרים.
כן, 3 סיגרים, ראיתי.
על זה עוינו.
לא, אבל זה עוד התחיל, אבל עם יפעת בן חי זה התחיל עוד קודם, ברגע שהיא אמרה שהמשטרה בעצם הכניסה למילים לפה או משהו בהשיג הזה.
יפעת בן חי סגב זה כן, זה לגבי עניינים יותר מהותיים, אבל היום זה ממש הגיע לאבסורד.
כן, שחר, רצית להתייחס
כאילו הערה קטנה לניר, מצד אחד אני מסכים, זה מגוחך, מצד שני, בוא, מה המשטרה יכולים לעשות? המשטרה חוקרים, במקרה הזה חוקרים את תיק 1000, יש להם עדויות מהדס קליין, מארנון מילצ'ן, מאחרים שהם סיפקו לו עררים של סיגרים, אז הם אומרים, אוקיי, בוא נשאל גם את שרן, כמה הוא מעשן ביום? אם הוא אומר להם, תשמעו, אולי פעם בשנה סיגר, לא מסתדר להם, אומר להם 3-4 ביום, סבבה, זה מסתדר להם בין 3-4 ביום לבין העררים שהמיל שנותן. עכשיו הוא בא פתאום לבית משפט ואומר, לא, אולי 3 בשבוע.
איך
אני אסמוך עליו?
מה שאני בא ואומר זה שמאחר ואנחנו כרגע יודעים שהסיטואציה היא שהאמרות תוגשנה לשם השוואה לפחות, ובסוף בסיכומים, אז מה אתה עכשיו פורץ בהכרזה משפטית שכל הכותרות של העיתונים פתאום מוטרדים ממנה? אם אתה ממילא יודע שאתה יכול להפיק מזה את התועלת שתרצה, הרי הם לא יכריעו לך 10 א'.
אבל שרן הוא לא עד בתיק 1000.
תורים את זה לסוף.
שרן הוא עד בתיק 4,000. איך סיגרים נכנסים בסיפור הזה?
יש לו, על הנושא הזה. ההתנהגויות של...
ההתנהגויות, אבל שוב זה... 4,000 זה רגולציה ושוחד.
הם לא באמת, לדעתי, ניר, אני חושב שתסכים איתי, הם לא באמת משנה להם עד עוין, לא עד עוין. הם רוצים להכניס את ההודעות במשטרה פנימה, זה מה שחשוב.
אז בסדר, אז אגב, אני מבין שעד עכשיו בית המשפט לא אישר הכרזה אפילו פעם, אפילו לא על עד אחד כעד עוין. כל פעם מצאו, אני אתן לכם לחקור חקירה נגדית ובזה אני מראה.
פילבר נחקר נגדית, יפעת בן חי.
כן, כן, אבל לא הוכרזו כעוינים.
ושרן, האמרות שלו מוגשות? בן חי סגב ואמרות מוגשות, פילבר ואמרות הוגשו, ובסיכומים הצדדים ינסו לשכנע אם זה באמת יכול להתאים ל-10 א' או שזה דווקא מתאים לעדויות שהיו בבית משפט וכולי.
תשמע, בוא ננסה, למרות מה שניר אומר, הוא צודק, אבל בוא ננסה לפשט את תיק 4000, אפרופו שני העדים ש...
זה תעשה אתה, זה תעשה אתה.
אפרופו שני... אני מציע שנרד מהפרטים ונדרך טיפה יותר לתמונה הרחבה. שחר, ככל שאתה יכול.
לא, לתמונה הפשוטה. בדיוק, בדיוק. לא, לא, עזור.
מצוין, מצוין.
יפעת בן חי סגב יכולה להגיד הרבה דברים, היא, אחרי כל הביקורות, יש לי הרבה מה להגיד על זה, אני לא אגיד את זה עכשיו, אני אגיד אולי היום בערב אצל אורלי. אחרי כל החוות דעת המקצועיות שנותנת לחוקרים, היא מאשרת עובדה אחת, גם בחקירה הנגדית, שברם עוד שואל אותה בשביל לוודא. כן, אמר לי פילבר, צריך לקדם מהר את העניין של האישור בזק יס, וגם פילבר אומר לה, כן, גם לגרסתה, וזה גם, אני הלכתי לבדוק בחקירות שלהם במשטרה, הוא אומר את זה גם במשטרה, ואמרתי לה את זה, זה מנתניהו. עכשיו בוא נעזוב את הכל, בוא נעזוב את כל הסיפורים. כשנתניהו במרץ 14 מוציא את המכתב התנאה, במרץ 15 מוציא את המכתב התנאה, ואומר לפילבר, תגיד לה לזרז את זה, כן, את האישור, הוא חבר קרוב של אלוביץ', עזוב את וואלה, עזוב את וואלה, הוא חבר קרוב של אלוביץ', אסור לו להתעסק עם זה, הוא יודע שהעניין של המיזוג רלוונטי מאוד, מאוד מהותי לאלוביץ', ואני אתן פה עוד פעם, אני אפתח סוגריים, למה זה מאוד מהותי לאלוביץ'? אנחנו בשנת 2015, ביוני, ב-25 ליוני, האישור של הדירקטוריון של בזק של 90 יום פוקע, ופוקע גם האישור של הרשות להגבלים. ואלוביץ' בינואר 2015 מקבל מכתבים מבנק הפועלים ומבנק דיסקונט, אתה לא עומד בהלוואות, אנחנו הולכים להגיש נגדך בקשה לכינוס, כי המניות של בזק משועבדות לחובות שלו. אז אלוביץ' לחוץ, לקבל את האישורים, אלוביץ' הוא חבר קרוב של נתניהו, נתניהו מסתיר את זה, ונתניהו מטפל במשהו שיש לאלוביץ' אינטרס. עכשיו, עוד פעם, שתגיד יפעת בן חי סגב 100 פעמים, ההחלטה שלנו לאשר הייתה טובה, אף אחד לא אומר שלא, או שזו הייתה החלטה ראויה לקבל, אף אחד לא אומר שלא. יגיד לך ניר, שהוא מומחה יותר גדול ממני, שבעבירות שוחד, או בעבירה של ניגוד עניינים, ניגוד עניינים בהפרת אמונים, אתה יכול לבצע את מה שהיית אמור לבצע במצב רגיל, אבל ברגע שאתה לא מסיר את ידך, אם אתה חבר קרוב של מישהו שאתה מקבל עליו החלטות, וההחלטות הכי מהותיות לאלוביץ' זה ההחלטות האלה, כן? ובטח אם אתה עושה את זה תמורת זה שאתה מקבל איזשהו סיכור רועד, אבל נעזור את הסיכור רועד, עצם זה שיש פה הפרת אמונים, מספיק, אולי צריך להתעסק עם זה. אז מה זה משנה? יכולים לחקור את יפעת בן חי סגב 18 שעות ולהגיד לה דברים כאלה או אחרים, על העובדה אחת אם היא מאשרת, שנאמר לה מפילבר, מטעם נתניהו להזדרז, וההזדרזות היא מהותית לאלוביץ'.
זה מזכיר את הדיון, זה מזכיר לי את הדיון האינסופי של שהיה מי שרואה אותנו בווידאו עכשיו עם תנועת היד. תזרז, תזרז, בין פילבר לנתניהו.
אגב, היום היה על זה, הוא נתן על זה הומאז' היום, שרן. הוא הגיע לזה עכשיו. שמבחינתו זה היה נראה לא מוזר. נתניהו בכלל לא אחד שעושה תנועות של הצדעה וכאלה, אז כשהם קוראים על החוקרים...
אני יכול להעיד שנתניהו עושה תנועות כאלה, ועוד איך עושה. אבל נעזוב את זה. טוב, אני באמת רוצה לעצור פה את הקטע של ההתעסקות עם הפרטים של המשפט.
רגע, אז אני אתן לך עוד את הטייק שלי, אלא אם שחר לא סיימת. הטייק שלי הוא, אני מסכים מראש שחבל על הזמן ללכת ראש בקיר נגד ההיתכנות להרשעה במרמה והפרת אמונים בגלל ניגוד העניינים והמורכבות שבטיפול בענייני אלוביץ' בנושאים הללו, שם, זה, גם אם נגיד זה היה מישור עצמאי שנתניהו קידם, נניח לא לפי כתב האישום אבל עדיין עשה את זה, יש בזה יותר מאשר ממש שתיק 4000 יניב נוסחה של מרמה והפרת אמונים. ההגנה מנסה, א', לגרום לבית משפט להאמין שלא הייתה הנחיה כפי לשונה, ואז יש רלוונטיות לאופן שבו העדים מעמעמים את הסיבות שבגללן פילבר דיבר עם בן חי סגב, או דוד שרן פגש את בן חי סגב עוד קודם לכן והרגיש אי נוחות וכן פיל בחדר ולא פיל בחדר. אם תבוא לעולם בסוף קביעה שבן צור מאוד רוצה אותה, שאין לנו יכולת להגיד שהיה מפגש הנחיה כהלכתו, על אף ה, איך אומרים, קו ביצורים אחרון של פילבר, גם כשכבר לא נשאר כלום מהגרסה שלו, הוא אמר, אבל אני כן קיבלתי הנחיה עם שלושה ראשים, אני כרגע עם המועדים אנחנו באוויר, אבל תמיד אומר שהונחיתי, אם נגיד בית משפט יקבל שיש ספק לגבי ההקשר הזה, אז הערך המוסף של המציאות האלטרנטיבית הזו, הוא ערך מוסף שבעצם תורם להגנה כדי לפרום את הרכיב הראייתי הזה שקשור לתיק השוחד. לשם הם הולכים, הם מנסים לומר שכל הדברים האלה קרו ממילא, קרו לפני פילבר, שזה היה הגיוני, ושהגרסאות היו כאלה שהמיזוג הזה היה על השולחן מתמיד, ויפעת בן חי סגב יכולה להגיד שאם השר היה רוצה, יש לו איתה ערוץ ישיר, הוא לא צריך לשלוח שליחים, כמו פילבר וכולי, אם רצה תמיד דיבר, ואני גם ידעתי שזה הרצון שלו באופן כללי. מצד שני, זה פרובלמטי למרמה והפרת אמונים.
זהו, אז מכיוון שאני כל הזמן בניחוש, שוב, תחת שום מצטלה משפטית או ידיעה ברורה, בתחושה לשוחד זה לא יגיע, איכשהו בדרך זה ייפול, אז נשארנו עם הפרת האמונים. ופה אני רוצה לגלוש חזרה לפן הפוליטי, כי נדמה לי שאפשר לשים פה איזשהו קו על הסיפור של הפרטים המשפטיים. אני יכול לשדר לכם את התחושה של מי שלא נמצא באולם המשפט ורואה את הדיווחים ורואה בטוויטר, ואגב זה שהכתבים שנמצאים באולם, לא מקנה בהם, מדווחים, אבל ברוב המקרים מדווחים לפיד של עצמם, וזה לא מגיע לערוצים המרכזיים, ערוץ 1, 11, 12, 13, wherever, ברדיו וזה, זה רק אומר עד כמה באמת האורחים שלהם, גם הם fed up מהעניין הזה, וגם פוליטית, לא מתאים להם להיכנס בנתניהו עכשיו, מהסיבות שאנחנו מכירים. אז זה לא אומר דברים טובים על הערוצים עצמם, אבל זה באמת, כעיתונאי אני אומר לכם. אנחנו חוזרים לסיפור הפוליטי, והסיפור הפוליטי מורכב מכמה אלמנטים. אחד, זה הצפצוף בעיניי פשוט מדהים, והוא לא חדש, ראינו מה קרה עם אדלשטיין ופסיקת בגץ בזמנו, אנחנו מכירים את 11-0, אנחנו מכירים את ההתייחסות להלכת פנחס ידרי כאיזה אות מתה שאנחנו נסתדר איתה, נשנה את החוק, מה שזה לא יהיה. אבל פה נדמה לי שאנחנו עברנו מירי בנקל לארטילריה כבדה, וכשמדברים על פסקת התגברות, זה כמה שמסבירים וכמה שאנשים שקצת מבינים וקצת קראו היסטוריה וקצת למדו איך דמוקרטיות מתפוררות וכן הלאה, אגב דבר כזה היה בגרמניה של 1932-33, פשוט היה, העבירו חוקים אנטי דמוקרטיים שבאופן מעשי הלכו ודיללו את הכוח של הפרלמנט ושל בתי המשפט, עד למצב שבו הרייסטאג נשרף. זאת אומרת, התהליכים, תעזבו עכשיו נאצים לא נאצים, התהליכים נורא נורא דומים בסופו של דבר, אבל אפילו לא על זה רציתי לדבר. איזה אמון יישאר בבית המשפט, או במערכת המשפטית, או ביציבות המשפטית, שכל פעם אני מזכיר את זה מאותם ימים שלמדתי מבוא למשפט כחלק מהתואר שלי לפני 40 שנה באוניברסיטה, זה ממוסמס לחלוטין. זאת אומרת, התוכנית הגדולה, כמו שזה נראה כרגע, של הליכוד, של השותפים שלו, קודם כל של יריב לוין, צריך להגיד, אנחנו מכירים את הסיפור הזה, אילת שקד אם היא הייתה, אז גם הייתה משתתפת בחגיגה, הם פשוט מהרבה מאוד בחינות מאיינים, מסרסים, זאת הכוונה שלהם לפחות, זה בדרך לשם, את כל המערכת המשפטית ככה שלא יהיה לנו כאזרחים אמון, גם כשזה יבוא לעניינים הכי פשוטים של אונס, של שוד, של גניבה, של 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 עושק, של רמייה. איך מתמודדים עם הטירוף הזה? שחר, תתחיל אתה.
איך מתמודדים? שאלה מעניינת. שאלה מעניינת, לא יודע להגיד לך, זאת אומרת, מה זה לא יודע להגיד לך? איפה הגבול יעבור? זה בעייתי, אנחנו בינתיים, אם נשתמש בטרמינולוגיה של גולני, אנחנו בקרב לפעתי היד.
אנחנו בקבוצת הפקודות.
לא, אנחנו כבר מתקבלים. השינויים של החוק של דרי, החוק של בן גביר, זה כבר דברים שהם, הרי אתה יודע, כל דבר כזה גם יגיע לבית המשפט העליון, אני מתאר לעצמי, ברמה של מאחורי הקלעים, שהם יצטרכו לבחור לעצמם את המלחמות, על איזה דברים כן להתעקש ולא להתעקש.
אבל אתה יודע, נסיגה אחת תספיק. זאת אומרת, ברגע שיהיה, הוויתור הראשון יהיה גם האחרון, לא?
לא, אני לא בטוח. א', אני לא בטוח, מכיוון, אתה יודע, יש דברים, אני אומר אופן, יש דברים, נגיד, דיברת על פסקת ההתגברות, פסקת ההתגברות היא לא באותו לבל של לאפשר לדרי להיות שר, למרות שזה גם חמור, אבל זה לא באותו לבל, לאפשר לדרי להיות שר זה, זה, זה לשנות את חוק יסוד למטרה ספציפית ולמטרה פרסונלית.
אני רק העיר, אני רק העיר שנייה שפוליטית, זה יכול ללכת ממש מהר ביחד, זאת אומרת, אם נניח יעבירו את השינוי של חוק הקלון, וזה יגיע לבית המשפט, והוא יפסוק שזה לא חוקי, לא חוקתי, אז מיד יגידו, אוקיי, נעשה את פסקת ההתגברות, ואז נתגבר על זה. זה כמעט כערב עין.
תשמע, בוא ניתן דוגמה, יש לי לא מעט ביקורת על פסקי דין של בית המשפט העליון, ברמה כזאת או אחרת, לא, לא, לא דווקא על אותם דברים שאתה מדבר, נגיד כמו על 11-0, יש לי גם, דיברנו על זה, גם יש לי הבנה ליכולת המוגבלת שלהם להציל אותנו מעצמנו. אבל בוא נספר סיפור. נתת את הדוגמה של גרמניה ושל מערכת המשפט. אני לא זוכר אם אמרתי זה פעם בפודקאסט פה אצלך או אצל מישהו אחר, יש סרט ישן בשחור לבן ש בטח בשנות ה-50 או משהו כזה, על משפטי נירנברג, לא על משפטי נירנברג של המנהיגים הנאצים, גרינג וכל אלה, אלא משפטי נירנברג של השופטים. הם לקחו שם כמה שופטים של שהיו במערכת המשפט הנאצית והעמידו אותם למשפט. וזה סרט מעניין, כי הוא מציב גם את הדילמות של מתי שופט, האם שופט חייב לציית ולאכוף חוקים שהוא חושב שהם לא צודקים או נוראים, ועוד פעם, אני אומר את זה לא בגלל שאני משווה אותנו לנאצי או משהו כזה, אבל זה דוגמה יפה שמראה את הדילמות האלה. והמשפט מתחיל בזה שהשופטים הם מאוד נלחמים על ה... זה שלהם, ומה פתאום, וזה היו החוקים, וזה היו זה, וזה, 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 והם בסוף מורשעים. עכשיו, האב בית הדין, זה איזה שופט אמריקאי שהביאו אותו, ואחרי שנגמר המשפט, הוא אמור לעזוב את גרמניה ולחזור לארצות הברית. ואז מודיעים לו, העוזרים שלו, משהו כזה, אומרים לו, הם שפטו את השופטים שם למאסרי עולם, או למאסרים של שנים רבות. ואז אומרים לו, תשמע, השופט הזה והזה, שהוא אחד הנאשמים, הנאשם, בוא נגיד, היותר גדול, היותר ראשי וקיצוני וזה, הוא רוצה להגיד לך משהו, לפני שאתה נוסע, אחרי שהוא כבר גזר את הדין שלו, ואז הוא נוסע אליו לכלא, הוא נכנס לתא שלו, והוא אומר לו, אוקיי, מה אתה רוצה להגיד לי עכשיו? יש שם, בכל הסרט הזה, אתה יודע, זה שופט ששופט שופטים, כאילו זה כאילו אנשים שהם עם אותה מטריה בזה. ואז הוא אומר לו, תשמע, אני עכשיו מבין, אחרי כל התהליך של המשפט וזה, הוא אומר לו, אבל תדע לך שכשאני התחלתי לעשות את הדברים, לא ידעתי לאן זה יידרדר. זאת אומרת, הוא אומר לו במילים אחרות, כשהתחלתי ליישם את החוקים ולשפוט על פי החוקים ב-1933 או 34, לא ידעתי לאן זה יידרדר, ודרך אגב אני גם מאמין לו, גם השופט האמריקאי נותן לו תשובה, הוא לא אומר לו אתה משקר, אתה ידעת שמהחוקים האלה יגיעו למחנות השמדה, הוא אומר לו משהו אחר, וזה הדבר החכם, הוא אומר לו תקשיב, ביום הראשון ששפטת את הנאשם הראשון בחוק לא מוסרי, בחוק של נגד יהודים או בחוק גזעני, וזה בפעם הראשונה שעשית את הדבר הזה הלכת את כל הדרך, זהו, בפעם הזאת הלכת את כל הדרך. עכשיו זה סוג של המדרון החלקלק. עכשיו סתם יש דוגמאות של אני יכול להגיד לך למשל על חוק החרם, אוקיי, חוק שהגישו בגס נגדו ב-2014 או 2013, לא זוכר, בית המשפט אישר את זה, עם שלוש דעות מיעוט של פוגלמן, דנציגר וג'וברן, שאמרו שאי אפשר לבוא ולהגיד חוק החרם, בשביל להבין אותו, חוק החרם בא ואומר שאם אני קורא לחרם על, על ישראל, אז אני עשיתי עוולה נזיקית ואפשר לתבוע אותי. שלושה שופטים במיעוט אמרו, לא, שהם לא, הם פוסלים את החוק הזה, לא את כל החוק, אלא את, את ההגדרה או שטח שבשליטתו. למה? כי בעצם דרך החוק החרם, הממשלה ניסתה לבוא ולהגיד שפעולה שבעיניי, עוד פעם, בעיניי היא נכונה, של חופש ביטוי של חרם על, על, על ההתנחלויות, היא לגיטימית. לעומת חרם על מדינת ישראל כמדינת ישראל, היא לא לגיטימית. אבל החוק בכוונה לא עשה את ההבחנה הזאת, אלא אמר, כולל אזור שבשליטתו, ורק שלושה שופטים הסכימו, היו בדעה שצריך לבחוק את המילים האלה.
וזה לפני 8 שנים, זאת אומרת, זה עוד לפני כל המינויים החדשים של אילת שקד.
כן, עכשיו, למה הבאתי את זה כדוגמה? למה הבאתי את זה כדוגמה? הדעה הפוליטית של, נגיד שלי לצורך העניין, שאני לא מסתיר אותה, שהכיבוש וההתנחלויות זה אסון, כן, מכל הבחינות, הם הופכים אותה, הם רוצים להפוך אותה, הם הופכים אותה לדעה לא לגיטימית, הם עוד מעט יהפכו אותה גם לסוג של עבריינות.
אנחנו רואים את זה עכשיו עם החוקים שמעביר סמוטריץ' ובנגביר, ועם ההכפפה של המנהל האזרחי ושל מתאל הפעולות בשטחים לשרים שהם אפילו לא שר הביטחון, זה שר במשרד הביטחון. זאת אומרת, הם רוצים למחוק את הקו הירוק ולבטל את ההגדרה של כיבוש באמצעים משפטיים. זה מה שהם יכולים לעשות.
אז לכן אני אומר, יש דעה לגיטימית שהיא הדעה מנוגדת, שאומרת לא צריך להחזיר את השפחים ולא זה, אני יכול להתנגד לזה, אבל
זה עדיין שטח כבוש.
אבל בדיוק, מה שהופכים פה כבר שנים על גבי שנים, זה שהדעה הפוליטית מהצד השמאל של המפה היא לא לגיטימית, ועוד מעט הופכים אותה לדעה שעצם ההשמעה שלה היא עבריינות. עכשיו, לבית המשפט, נתתי עוד פעם את הדוגמה של חוק החרם, יש חלק מהאשמה בעניין הזה. כשישבתם בחוק החרם ושתקתם ונתתם להגיד שהעמדה הזאת של חרם, שבעיניי היא חופש ביטוי, על השטחים, היא עוולה נזיקית, על ישראל אני מסכים. אם מישהו בא ואומר להחרים את ישראל, הוא בעצם מבטל את הקיום של ישראל. אבל לבוא על השטחים, כשאתם ויתרתם את זה אז, התחלתם את המדרון החלקלק, שהוא מגיע היום לסמוטריץ' והוא ימשיך אחרי זה הלאה.
כן, כן. אני אגב, אני לא בטוח שאני כאזרח, לא כמשפטן, מקבל אפילו את ההבחנה שלך, כי פשוט נלך לדוגמה של דרום אפריקה. זאת אומרת, דרום אפריקה הייתה מדינה ריבונית לכאורה, שקימה משטר אפרטהייד, אכזרי מאוד, ובמידה רבה סימנים שלו או סממנים שלו מתקיימים פה, ומה שהכריע בסופו של דבר ועצר וביטל את האפרטהייד, לא משנה מה נהיה שם בסופו של דבר, היה חרם בינלאומי על דרום אפריקה. אף אחד לא כפר בזכותה של דרום אפריקה להתקיים, אלא בזכותה של דרום אפריקה להפעיל משטר שמפלה בין אנשים על בסיס צבע. אבל זה באמת דיון שהוא כבר יותר פוליטי, פילוסופי, היסטורי, לא ניכנס לזה עכשיו. אז אנחנו מדברים על בית המשפט שיש לו את הפאקים שלו ואת המוגבלויות ואת החולשות, צריך להגיד, הוא חלש ומוחלש, ובעצם שיתה פעולה עם זה, כולל הרבה מאוד פסיקות בנוגע לכיבוש, וגדר ההפרדה, ועינויים, אתם יודעים על דברים, על הדברים האלה פי אלף ממני, אני לא צריך עכשיו להרחיב בזה. ועדיין, יבוא חוק, למשל חוק בן גביר, למשל שר במשרד הביטחון, אפרופו המנהל האזרחי ומדעי הפעולות וכו', חוק אורית סטרוק, כנראה שהיא תהיה שם, לא יודעים, ממש לא, לא לחתול, לנמר, לנמרה, לשמור על, לא על השמנת, על מאגרים של חלב. באמת, זה בלתי נתפס. ודרי, זאת אומרת סיפור דרי, שניר אולי יסביר לנו הכי בקצרה שהוא יכול תכף, למה אין הרבה מה לעשות בעניין הזה. ועדיין פסקת ההתגברות לא עברה, ושאלה גדולה בעיניי, ואני אשמח לשמוע את דעתכם, האם ברגע שהעתירות האלה יגיעו, ויגיעו עתירות כאלה לבגץ, בעוד שבוע, שבועיים, חודש, האם הוא ירים קול? האם הוא יפסול חוקים, או יעיר לגביהם, או יחזיר אותם לכנסת? איך המנגנון הזה הולך לעבוד? או שהוא, יכול להיות שהוא יגיד, אין לי מה לעשות, אנחנו יודעים שתהיה פסקת התגברות, והם פשוט יפרפרו אותנו, אז אנחנו ניתן לדברים האלה לעבור. זה במסגרת לגיטימית, וגם אם זה איס לא סביר בעינינו, הם החליטו, יש רוב בכנסת. ניר.
אוקיי, אז שתי הערות בעצם. קודם כל, אני חושב אפשר לחלק את המהלכים הפוטנציאליים לשתי קבוצות. כרגע אנחנו בפני הגל של המהלכים המיידיים שנועדו לאפשר את הליהוקים.
הקמת הממשלה.
יפה. המהלכים הללו, שוב, אני לא יורד לרזולוציות של תיקון פקודת המשטרה והיצירת החוק שייצור, יגרום למתן כוח לשר בתוך משרד הביטחון, כי יש שם כל מיני רזולוציות שאני לא מתיימר להכיר. אני כן יכול להבין את אותו תיקון שרוצים לחוק יסוד הממשלה בנוגע לסעיף שמתעסק עם מאסר בפועל ולא רק מאסר על תנאי, סעיף 6 ג', אלו תיקונים שכרגע ההשלכות שלהם הן ברורות, נועדו לאפשר לאנשים שלא סומכים בעצם הלכה למעשה על ראש הממשלה, שהוא ייתן להם את מה שמבקרים אחרי שהממשלה תקום. אלה המהלכים המיידיים, וזה מהקל אל הכבד, לא הרפורמות הגדולות שמדובר עליהן. הרפורמות הגדולות שמדובר עליהן הן כבר בסוגיות ליבה משפטיות. כלומר, יכולת לרסן שימוש בפרשנות חוקתית לחוקים, יצירה של פסקת הגבלה, פסקת התגברות שתבטל את היכולת למבחן של בית משפט עליון לערוך מבחן חוקתי על חוקים, או למשל שינוי הרכב בית המשפט העליון, או למשל אותה יצירה שאני לא יודע איך הם יצליחו לייצר אותה, של ביטול עילת הסבירות. מה הם יצליחו? לכתוב בחוק יסוד השפיטה שיש שפיטה שאינה מאפשרת שפיטה? לא יודע איך זה יקרה, אבל נניח שזה על הפרק. אלה הדברים היותר גדולים שמהם כל המומחים חרדים, ואנחנו כאזרחים יודעים שנהיה הרבה פחות מוגנים בזכויותינו כשהרפורמות הללו תבונה לעולם. אגב, כולנו, כל האזרחים, ללא הבדל מחנאי, וחשוב לזכור את זה. עכשיו, לגבי התיקון הפרסונלי שרוצים לעשות בחוק יסוד הממשלה, בגלל שמדובר בחוק יסוד, א', התיקון הזה הוא לא כל כך מתאפשר להעמדה למבחן חוקתי, כי חוק יסוד לא עומד תחת שבט הביקורת של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. כשניסו לעשות דיון שכזה בחוק יסוד הלאום, השופטת חיות התוותה את הקריטריונים שבגללם זה לא ממש מסתייע. נדמה לי שהדברים הללו כתובים גם ב-11.0, כשבעצם דיברו על היצירה של הפריטטיות כתיקון פוטנציאלי, כתיקון בחוק יסוד הממשלה, אז בעצם הדיון הוא לא היה סביב החוקתיות שבדבר. ולכן, גם אם מישהו יבוא ויאמר שצריך לבטל את הסעיף הזה, שאגב, אפשר להתווכח אם הוא בכלל היה עומד או לא עומד במבחן חוקתי, אם הוא היה חוק רגיל. כלומר, לגרום לזה שרק מאסר בפועל ולא מאסר על תנאי, הם פילטר שמעביר את הדיון לבדיקתו של יושב ראש ועדת הבחירות ביחס לשאלת הקלון. בוא נגיד שזה דיון מגעיל מוסרית בכלל.
אני הייתי אומר שהוא במחשבה טיפה יותר מחכת לכת, אפרופו נניח ביטן, או אפילו נתניהו עצמו, זה גול עצמי. כי אז יבואו שופטים או הפרקליטות ותגיד, סליחה, אנחנו לא מוכנים יותר לעסקות האלה של קלון תמורת מאסר, או מאסר על תנאי בתמורה להודעה בקלון, כי זה עוד מתה, ואז אנחנו דורשים מאסר בשופטים.
בעצם מה שאני בא ואומר, זה שא' אי אפשר לבוא חשבון עם דרי, על העובדה שהוא הגיע להסדר הטיעון שהביא פסק דין, שכזה שגזר עליו רק מאסר על תנאי וכו', והוא הבטיח להתנתק מחיים ציבוריים. אגב, כמו שאמר נדב יעקבי, הוא מבחינתו באת אל הנצח. הנצח היה הכנסת אז, אי אפשר לדעת מה יקרה בכנסת הבאה. את הכנסת ההיא הוא עזב, והשאר היסטוריה.
עזב וחזר מאותה הדלת כעוזר פרלמנטרי, הוא לא עזב את הכנסת השנייה, זאת המציאות.
מה שאני בא ואומר זה שבעצם, בסופו של דבר, once זה הביא לתוצאה המשפטית שהיא הרשעה בעבירות מס, שכתוצאה ממנה נגזר עליו מאסר על תנאי ורכיב כספי, אלו תוצאות פסק הדין שלו. עבר הזמן של העירור, פסק הדין הזה הפך חלוט. לבוא עכשיו ולשחזר אחורה מה הבטחת כדי לקבל את זה, הצליח לך. הבטחת, הצליח לך, השופט אמר את דברו, השופט האוסט אפילו כתב את הדברים בגזר דינו. אני מניח שהוא חש אינוחות כשהוא קורא את השורות הללו, אני מניח שהוא היה מעדיף להיות במקום אחר מאשר לקרוא אותן, אבל אין לזה משמעות הלאה. אבל כן, אחרי שאני שם בצד את האפשרות לדון בזה חוקתית, כי נניח שאי אפשר לדון בחוקתיותו של חוק יסוד, ועד כמה הוא עומד בתנאיו של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, כפוטנציאל לביטול, או חוק יסוד חופש העיסוק, אין לי מושג, יכול להיות שזה גם איזה דיון שאפשר לנהל את זה, עד כמה הוא עומד בתנאים של פסקת הגבלה כזאת או אחרת, אז אתה מגיע לדיון הרגיל, של האם סביר או לא סביר, לתת למורשע פעמיים בפלילים, שעוד מרצה את עונש המאסר המותנה שלו על עבירות מס, להיות שר בכיר בממשלה, וכל ההלכות הישנות, הלכת דרי פנחסי, וכל אפילו בעניינו של רמון, נוהל הדיון הזה באותה נקודה שבה דנו איזה משמעות יש לעצם זה שאומנם נקבע בעניינו קלון, אבל לא נגזר עליו אפילו מאסר על תנאי, אלא רק שלט, ואם זה היה נכון ללהק אותו כשר בממשלת קדימה דאז או לא. בכל מקרה, הדיון לגבי סביר או לא סביר המינוי, הוא דיון שהוא לגמרי, אני נוטה לחזות אותו כדיון שיש סיכוי לא רע לעתירה, שבה יאמרו שהמינוי הזה לא סביר. מה יקרה לבית המשפט אם הוא יוציא תחת היד כזה פסק דין? זאת שאלה שהיא לא בעולם המשפט, זאת שאלה שהיא בעולם אחר. אולי בעולם הפוליטי, אולי ביני המהלכים.
לא סחרתי אתכם כפרקליטאי, אני בהחלט רוצה את התובנות שלכם גם כאזרחים, וגם כאנשים שמסתובבים סביב עולם המשפט, וגם למדתם לא רע בכלל את הנורמות, ואת החולשות, ואת המגבלות של העולם הזה. זאת אומרת, משפטית אני מבין מה שאתה אומר, תאמין לי, גם המוגבל שאני מבחינת הידע המשפטי הטהור, מבין את זה. ועדיין, אנחנו מסתכלים והסתכלנו, ותמיד אמרו לנו, גם זה, גם עם עבוד המשפטים, יש בית המשפט העליון כערכאה העליונה של ערעורים, שלא דנה בעובדות, אלא רק בפסק דין עצמו, בפרשניות שלו וכו' וכו' וכו', כמו שאנחנו מכירים, ויש את בגד של סיפור אחר לגמרי, שהוא בית המשפט הגבוה לצדק, שזה בכלל לא דן בעובדות ולא בהרשאות, אלא בצדק. וככל שעוברות השנים, סליחה, אני לא מזהה את זה. אני נדמה לי שהבגץ די ירד מנכסיו בקטע הזה, כי אם אזרח אומר, אני מבין שמשפטית יש פה כל מיני פלונטרים, אבל אני מצפה לצדק, אני לא רואה שאנחנו מקבלים את זה מבית המשפט.
המילה צדק, קודם כל, היא תרגום...
אני יודע שאין משפט וצדק, זה לא הולך לביחד.
של justice בנוסח האנגלי. שתיים, גם בבגץ אתה לא מבקש צדק. בבגץ אתה יכול לבקש סעד, אם יש לך זכות, אתה צריך להסביע על זכות משפטית.
הכל בסדר, אבל ככה הוא נקרא. ככה הוא נקרא, וזאת הייתה... ככותרת, כאיזשהו אידאה פיקס, כמשהו שעמד מעל הראשים שלנו, תמיד מישהו שם בחלונות הכי גבוהים, תמיד יש לנו את האופציה לפנות אליו עם הטענה שלנו, גם אם עשו לנו עוול יוצא דופן, כל מיני דברים מהסוג הזה, ונדמה לי שככל שחולפות השנים, הסעד הזה הולך ומצטמצם באמת לפרוצדורות שאת רוב הציבור לא ממש מעניינות, ובדברים הגדולים האמיתיים אנחנו די נשארנו לבד, זאת התחושה שלי.
אנחנו עוד חיים, כלומר עוד פעם, כאילו אני מתקשה להיפרד מהאקסיומות הללו כשאני מנסה לחשוב מה יהיה, אבל יכול להיות שאני כן צריך, אתה יודע, לעשות איזה שיפט בראש כדי לנסות לחשוב אחרת, לחשוב כמו המציאות החדשה, שבה הדברים הם לא כאלה פשוטים, אבל אנחנו כרגע מה אמרנו? אנחנו בעמדת המתנה, לא יודעים איפה זה יפגוש אותנו, ומכאן גם אין את התחושת דחיפות.
אבל זה מה שנאמר ב-11-0, הרי כל הזמן הם אמרו שם, למשל, ניגוד, אתה יודע מה, אני נזכרתי.
הם אמרו לו, אל תיגע בעניינים משפטיים, נכון?
לא, אתה בניגוד עניינים.
אל תיגע בעניינים כספיים,
בדברים שקשורים לך.
ותהיה שר אוצר. מה הם יגידו לו?
יפה, עכשיו, אם דרי הורשע, על פי הודעתו בעבירות מס, איך הוא יכול להיות שר
ש... זהו,
כל שר, לא... כל שר, עכשיו נתניהו שהוא שר השרים, בוודאי שנוגע בכל הדברים האלה, עכשיו הוא לא חתם, לא שהוא לא הגיש הצהרת הון ואלה ואחד דברים שאנחנו היינו מצפים מנבחר ציבור מספר אחד לעשות, הוא לא חתם על ניגוד עניינים שהיה באחד מהסעיפי תנאי האלה של בגץ, של הבגץ 11-0 ואחרים, הוא לא התייחס לזה בכלל, הוא שם עליהם, סליחה, מצפצף עליהם, ואני לא רואה שזה ילך לשנות משהו, אף אחד לא ימנע ממנו להקים ממשלה. מה הסעד שנשאר לנו?
לא, ממשלה, כלומר, להקים ממשלה זה הולך לקרות, הרכב הממשלה, אז אנחנו כרגע התעסקנו עם המינוי של דרי, אני לא מחזיר לאחור את הדיון, אם נאשם בפלילים יכול, כי כבר יש פסק דין על זה. אתה יודע, זה כבר
אני
לא...
אני מדבר על הניגוד עניינים, שזה היה חלק מאותו 11-0, או סביב אותם עתירות.
יפה, בסדר.
אבל הוא לא חתם עליו. והוא לא חתם עליו, והוא לא התחייב לא לעסוק בו. אז למה להגיד את זה בכלל? אני באמת לא, אני מבין שלא, אין לכם את התשובות לדברים האלה, כי זאת המציאות ופשוט אין מה לעשות בעניין, אבל אני שוב משדר את, אתה יודע, שיחות הסלון ושיחות הטוויטר ושיחות ה-whatever שמסתובבות סביב, מין תחושה כזאת של הם יעשו מה שהם רוצים ואף אחד לא יעצור בהם. ואז אני אחזור אליכם בוא נחזור למישור הזה של פוליטיקה מול משפט ולהפך, תבוא פסקת ההתגברות ב-61 קולות, נניח תעבור בעוד שבוע, בעוד חודש, בעוד חודשיים, אולי זה לא יהיה, ותוגש עתירה, שחר ינסח את העתירה כמו שהוא יודע, עם כל הלוחמנות, וזה יגיע, לא רק הוא, דפנה הוץ, מי שזה לא יהיה, וזה יגיע לבגץ. בגץ יכול להגיד שהדבר הזה הוא חסר סבירות באופן קיצוני, להחזיר את זה לכנסת, ואז מה? זה הולך להיות פלונטר שאני לא יודע איך פותרים אותו. שחר.
נכון. תשמע, יכולות להיות סתם, אני אומר תיאורטית, יכולות להיות שלוש אפשרויות במקרה של פסקת ההתגברות. נלך מהקל אל הכבד או מהכבד אל הקל, תלוי אם כל שם בעד שלך. אפשרות אחת שבגץ יגיד, אני לא מתערב, עקרונית, אבל כשיבואו אליי ספציפית עם איזושהי פגיעה בזכות, שינסו לפגוע בה באופן דרך פסקת ההתגברות, אני אוכל לבדוק את העניין הזה. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שהם יעשו משהו ביניים, כאילו, לא יבטלו לגמרי, קצת אולי כמו בחוק הלאום, לא יבטלו, אבל יגידו, מבחינת הפרשנות, אנחנו נפרש את זה באופן זה וזה. אפשרות שלישית, שאני חושב שיש להם בסיס משפטי לזה, אפשרות שלישית שהם יגידו שזה פוגע במה שנקרא בעקרונות היסוד של השיטה, וזה בפירוש עקרונות היסוד של השיטה, כי הם באים ואומרים בעצם כל זכויות האדם שהכנסת בכובע שלה כמחוקקת חוקה העניקו לאזרחים לפני 30 שנה, כן, וכל הרשויות של המדינה, כולל הכנסת עצמה, חיבדו אותם כל השנים האלה, שום דבר לא הפריע להם, פתאום הם מחליטים שהזכויות האלה כפופות לאישור של הכנסת, יש להם לפי דעתי בסיס משפטי לעניין הזה. אני אגיד לך עוד משפט אחד בהקשר הזה, יניב רוזנאי כותב הרבה על הנושא של פסקת ההתגברות, הוא מומחה למשפט חוקתי וכו' וכו', והוא אומר, הוא גם פרסם איזה מאמר באנגלית, לא עכשיו, אבל זה כאילו עולה לסדר היום, שלפעמים אתה עושה כנסת או ממשלה או איזשהו שלטון פופוליסטי עושה שינויים חוקתיים בכמות כזאת ובהיקף כזאת, שיכול להיות שכל אחד כשלעצמו הוא לא משהו שגורם לשינוי של המערכת או הוא קיצוני כשלעצמו, אבל השילוב של כולם ביחד הוא הופך את המערכת מדמוקרטית לכבר לא דמוקרטית, ויכול מאוד להיות שאנחנו נמצאים גם במקום הזה.
אני רוצה להקריא את הסנונית שאולי מבשרת על כביכול על הדרך שבה בית משפט יכול לממש את היכולות הללו עד שיסתמו לו גם את הצינור הזה. יש את סעיף 15 ג' לחוק השפיטה, חוק יסוד השפיטה, שמדבר על זה שבית משפט עליון יכול לדון בכל עניין, שבו הוא רואה צורך לתת סעד למען הצדק, בכל עניין שאינו בסמכותו של בית משפט או בית דין אחר. עכשיו אני אומר, זה נכתב כאופציה, נעשה בו בזה שימוש בבגץ שהגיש ערוץ 14 נגד תנועת מרץ, כדי לתת להם את האפשרות לסקר באותו יום, והיא פנתה לסעיף ההוא, כדי לתת מזור לסעד שהם ביקשו. בסוף, אם יסגרו את הכל, את כל הצוערים, זה בעצם יכול להיות הדרך שבה בית משפט עליון יוכל לדבר לטובתנו, עד שיסגרו לגמרי את המבצר. זה בעצם יהיה.
כן, זאת שיחה שאת החצי הראשון שלה קילינו בהמון המון פרטים שקשורים למשפט נתניהו, שלצערי באמת רוב מי שעוקב או אלה שפחות עוקבים די טובעים בו ופחות מעניין אותם, ואני יכול להגיד שלפחות עליי אני יכול להעיד ועל כמעט כל מה שאני מכיר די כבר לא יודעים מי נגד מי שם. זה אחד, והדבר השני הוא הרבה יותר מהותי לחיינו כאן, ואני אשאל אתכם, שזה כמובן בורה לדמוקרטיה וכו', ואני אשאל אתכם בשביל, ממש לסיום עכשיו, האם שאלת היולי תמיר ורוני אלשך ולא יודע, אולי כל מיני גנצים יגיעו עוד מעט עם הרעיון הזה, האם נכון להקריב את הצדק של, שאנחנו דורשים לבן אדם אחד, יהיה מושחת ככל שיהיה, יהיה חשוד בדברים איומים ככל שיהיו, ולשמור איכשהו על הרפובליקה, אם נשתמש במילים גבוהות, או שצריך למצות את הדין, ויקוב הדין את ההר, או להפך, או איך שאומרים, איך שקוראים לזה, וצריך למצות איתו, להתעקש למצות איתו את הדין, גם אם הכל יישרף פה. שחר, מה אתה היית אומר?
מה, אני לא אומר שצריך למצות את הדין בכל מצב שהוא, ואם בן אדם יבוא לאיזשהו עסקת טיעון...
לא, עסקת טיעון, לוותר על הכל.
רגע, אז לכן אני אומר, כשאתה מציב את זה למצות את הדין, עיקוב את הדין את ההר, זה לא צריך להיות אף פעם נקודת המוצא. זה מצד שני, ברגע שיקנעו, אני לא חושב, לא מצליח לחשוב כרגע על איזושהי דוגמה היסטורית, אם אני, בהזדמנות תהיה לי, אני אשלים לך אותה,
okay.
אבל ברגע שאתה, מה שנקרא, אם אתה תיקנה בפעם הזאת, אז אתה גמרת, כאילו אין, ברגע שתיקנה ותגיד, אוקיי, אני מאפשר לבן אדם להיות מושחת, אני מאפשר לו לעשות עבירות פליליות, כן, אבל אני אבטר לו בגלל שהוא זכה בבחירות, לאור זכייה שלו בבחירות, הוא מאיים להרוס את כל המדינה, אז אני אבטר לו את זה. ברגע שעשית את זה, אין טעם שתוותר לו, כי מחר הוא יעשה את אותם דברים בשביל משהו אחר. אני אגיד לך יותר מזה לסיכום. העבירות שנתניהו עשה, הן עבירות שבכל עבירה יש הערך המוגן. אם אני בא ורוצח אותך, אז הערך המוגן זה החיים שלך. אם אני גונב לך כסף, הערך המוגן זה הזכות קניין שלך בכסף שלך. רוב העבירות שנתניהו מואשם בהן, הערך המוגן שהוא פגע בהן זה תואר הבחירות, זה חופש העיתונות. הוא פגע פה בחופש העיתונות, וחופש העיתונות זה חלק מהאמצעי המשמעותי לקיומה של דמוקרטיה, שיש עיתונות חופשית שאפשר לבקר את השלטון ואפשר להחליף אותו. אם יוותרו לזה, אז אומרים לו בעצם, זה לא רק לתת לו פרס על עבירה, זה לתת לו פרס על עבירה שבעצם פגעה בבסיס המהותי של הדמוקרטיה. אז אין טעם לעשות את זה בשביל להגיד, טוב, נשאיר את הדמוקרטיה, דרך זה שאנחנו נותנים פרס למי שפגע בה.
כן, אני רק פה דווקא אקח את בהשאלה את הדוגמה שלך עם אותו שופט אמריקאי שאמר לשופט הנאצי, אתה נפלת בפסיקה הראשונה שלך על בסיס החוקים ההם. זאת אומרת, בהשאלה, הקנייה הראשונה של בג"ץ תהיה גם האחרונה, ואני חושב שהקנייה היא כבר הייתה, אבל זה באמת דיון אחר. ניר, סיכום שלך?
איפה חותמים? זה מה שהייתי אומר.
כן? אתה משחרר אותו עכשיו לדוקטור וזהו?
אני אגיד לך מה. שלא אשתמע, לא מסכים עם כל מילה שאמרתם, לגבי צריך לדעת לא להתחיל, כי אז בעצם אין סוף לכמות הוויתורים שאפשר לוותר. אני יכול רגע לצאת החוצה מהעמדה הזו, ולכתוב לעצמי לא מעט סיבות שבגללן, בתיק הספציפי הזה, זה לא יהיה בלתי מוצדק ללכת את הדרך לקראת, כדי לשמור על מה שיש. אתם תבואו ותגידו לי שאני כרגע עושה איזה עיוות וקיצור דרך, אני פשוט אומר, פה, במקרה הספציפי הזה, יש לא מעט סיבות שבגללן המערכת יכולה לחשוב על תסריט של ויתור, מבלי שזה יגרום לכל מה שיקרה פה אחר כך, להיות מציאות של כאילו, וירטואלית, ספק דמוקרטיה וכל מה שקשור בזה. אבל אני לא אומר את זה בלב שקט.
אבל אני חייב הבהרה ממך. כשאתה אומר את זה, יש הבדל בין מחיקה,
משהו שיניח את דעתו.
שנייה. אני רוצה לשים את הדברים כמו שהם. מחיקה מוחלטת, עיון, ביטול, הוא ידרוש גם פיצויים כמובן, עגבת הנפש, אנחנו מכירים אותו, וכאילו להחזיר את הגלגל לאחור לשנת, מה זה היה, 2019? שנייה, שנייה. או להגיד לו, אדוני היקר, אנחנו מפסיקים את כל התהליכים, הקפאת הליכים, ביטול הליכים, מה שלא יהיה, אבל אתה, אדוני היקר, מתכבד להרוז את הפקלאות שלך וללכת מכאן לארצות הברית, ללכת לאן שאתה רוצה, רק שחרר אותנו. לא תיכנס לכלא, אבל אתה לא תקיים יותר פעילות ציבורית. כי אם אנחנו אומרים לו, מוכלים לך בהכל, והוא נשאר ראש הכנוניה לנצח נצחים, כי כל זמן שהוא חי הוא ייבחר, אז אני, אתה יודע מה, אני שואל אותך, אתה תוכל לחיות עם תוצאה כזאת?
אז אני אגיד לך מה, אני לא יכול להיכנס לראש שלו, כל הזמן מה שבאנו ואמרנו, זה שהמטרה שלו זה להישאר, אמרנו. שוב, זה הניחוש, זה מה
שהיה... כן, common sense, כן.
שהוא נמצא באזור, כי אימת הדין מניעה אותו, והוא יודע שזה...
האקווריום שומר עליו, אוקיי, נניח.
בדיוק.
אוקיי.
מה בעצם הנקודת הצירה שלו? שבאמצעותה הוא ייתן לנו גם להרגיש שנשארנו עם קמצוץ תאוותנו בידינו, אני לא יודע, לא יכול להיכנס לראש שלו.
לא, שאלה מה מציעים לו, עזב, עכשיו אנחנו,
יודע,
אנחנו
אני...
עכשיו טריבונל.
טובי, הדבר הכי שאני אומר לך זה שאני יודע שיש מחיר שהייתי מוכן להקריב אל מול ההליכה עד הסוף, אוקיי? לא יודע על מה מדובר, לא יודע מי, לא יודע מה, אבל יש כל מיני נקודות אמצע שאני בטוח שהם כאלו, שיוכלו לעזור להפסיק את הטרלול.
הרי זאת תהיה מהותה של העסקה בסופו של דבר. נדמה לי שכולנו איכשהו מסתובבים סביב הדבר הזה.
הוא לא נעשה צעיר, תשמע, הוא נפלא.
לא, כן, ויהיה מן הצדק, ויהיה בריאות, ויהיה שפיות, לא משנה מה. לא, אני סתם, אני זורק.
אבל
לך תדע,
אולי יש מי שרוקח את זה.
מה, הרצוג עושה עבודה, יכול להיות חנינה. אני לא הופתע, אני ממש לא הופתע, אם קו 300 יחזור. אני רק אסיים אז אחרת שפרסמתי כציוץ, אני לא שומר את הציוצים, אני אחר כך צריך לחפש אותם, זה נורא מסובך, על שנתניהו מתנהג בעצם כמי שפרץ לבנק, בכוח נשק, עם הרבה מאוד אוהדים מבחוץ, תפס את כל מי שנמצא שם בני ערובה, כולל מנהל הבנק, כולל רואי החשבון של הבנק, כולל סוכני הביטוח של הבנק, כולל כולם, ומאיים שאם לא ייתנו לו את כל מה שיש בבנק, הוא יתחיל לשחרר גופות החוצה. עכשיו, נכון אתה יודע, אחר הצונאים של פורנות, והאיש שבפנים, וכל הסיפור, כל הסרטים שאנחנו מכירים והכל, אבל בסוף, 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 עם התיאוריה הזאת, כמו שאתה הצגת אותה כאן כרגע, אם נשליך אותה לתחום הספרותי או הקולנועי, זאת הסיטואציה. זאת אומרת, הוא מחזיק בנו ובמערכת המשפט, ובדמוקרטיה הישראלית, במרכיבי ביסודות המשטר הישראלי, כבני ערובה, ובלבד שהוא ינצל. Having said all that, אני חושש מאוד שגם אם ההצעה של, או הרעיון שלי שיהיה הסדר טיעון, שאני חושב שיקרה בסופו של דבר, יגיע למיצוי, או הרעיון שלך של איזשהו ויתור סביר, ובלבד ש... וכו' וכו', אני חושש מאוד שזה לא יעזור, מהסיבה הפשוטה, שא', השותפים שלו קיבלו תיאבון, ראו שאפשר, היכולות והזדוניות של חלק גדול מהאחרים, גדולים לאין שיעור ממה ששלו, כרגע הוא כאילו כרגע זה ששומר את הסיר הזה שלו יתפוצץ. כאילו הוא עוצר את יריב לוין מלהוריד את גיל השופטים ל-14 או ל-30. זאת אומרת, אלה שיחליפו את נתניהו מבחינת הגישה שלהם לדמוקרטיה הישראלית, הם גרועים פי כמה. אז אני לא בטוח שגם אם נוותר לו, אנחנו ננצל. אבל זה באמת הריאל פסימיות שלי, או הפסימיות ריאלית שלי, לא מחייב אף אחד אחר. אז סיכמנו בזה שאנחנו בעצם... בציפייה לראות איך הדברים הולכים בעיקר המישור הפוליטי בגצי, פחות בעניין המשפט עצמו, שימשך בדרך שהוא נמשך עד עכשיו, המייגעת, כמו שכבר סיכמנו. שחר בן מאיר, ניר אלפסה, תודה לכם. זה באמת היה מאוד, מאוד משכיל, אני חייב להגיד. אז נתראה בפעם הבאה. ביי.
תודה רבה.